טוב, אנחנו במעשה מעבדת בת מלך של רבי נחמן מברסלב. אנחנו קוראים את הסיפורי מעשיות בנימה של לימוד נפשי יותר, עם תובנות של מה זה מועיל לי ביום יום. כי רבי נחמן מברסלב זה תורות מאוד עמוקות. הסיפורי מעשיות זה זוהר, זה קבלה, זה דברים מאוד מאוד עמוקים. ואני אוהבת ללמד את זה ממקום של לחפש את התובנות שלנו לחיים שלנו. יותר מבחינה פרקטית, איפה אני מוצאת את עצמי בתוך הסיפור. ואנחנו דיברנו על זה ארוכות, שרבי נחמן ביקש מאיתנו בסיפורי מעשיות, הוא אמר, אני מפסיק ללמד אתכם תורות ועובר ללמד אתכם סיפורי מעשיות, כי המעלה של סיפור, זה כשמספרים לי סיפור, זה אף אחד לא בא להגיד לי מה לעשות. מספרים לי סיפור, וזה איזשהו מסלול עוקף שכל, כן? זה עוקף התנגדות. כשאני שומעת סיפור, אז משל, ודברים שאני מבינה מהמשל, יש בזה משהו הרבה יותר מופשט ומשהו שהרבה יותר קל לנו לקבל מזה רסיסים של תובנות. אז מעשה מעבדת בת מלך, סיפרנו שרבי נחמן ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה וזוהי. זאת אומרת שאנחנו מבינים שרבי נחמן, שאנחנו יודעים שהוא אחד מהצדיקים הגדולים שזכינו בעם ישראל לגלות. ורבי נחמן בא ומספר לנו שהמעשייה הזאת יש לה סגולה לעורר לתשובה. למה לעורר לתשובה? התחלנו ממש עכשיו. למה לעורר לתשובה? בואו נתחיל להיכנס לתוך המעשייה. אז המעשייה בעצם מספרת על מלך אחד, ואני לא עוצרת על כל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. המעשייה מספרת על מלך אחד שהיו לו 6 בנים ובת מאוד מאוד אהובה, שזה כל אחת מאיתנו שצריכה להבין שאנחנו נשמות ישראל, אנחנו בת המלך, כן, האהובה עליו מכולם. והוא מספר שהמלך היה משתעשע איתה ואוהב איתה ומשחק איתה, ויום אחד נפלט מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, ובערב הלכה לחדרה ובבוקר לא מצאו אותה יותר. ודיברנו על זה ארוכות וסיפרנו שבעצם לא טוב ייקח אותך, לא טוב להיות האדם לבדו. אני עושה איזשהו תקציר של כל השיעורים שדיברנו עד היום. זאת אומרת שההבנה היא שאנחנו יורדים למציאות, יורדים לעולם הזה לתוך מציאות של לא טוב, מציאות של ניתוק, ניתוק ממנו, המלך, כי בבוקר הולך לחפש אותה והוא לא מצא אותה. ורבי נחמן מספר לנו פה שבעצם הירידה שלנו לעולם הזה, אנחנו חווים ניתוק מהאינסוף, ועצם הניתוק והירידה פה לעולם היא בעצם חוויה של סוג של טראומה, כן? שמה זה טראומה בעצם? טראומה זה סוג של, תמיד דיברנו על זה ארוכות והסברנו, שטראומה זה לא רק הדבר שקורה לי, האירוע עצמו, אלא מה מתרחש אצלי בפנים כתוצאה מהטראומה, כן? כי אנשים יכולים לעבור את אותם אירועים וכל אחד יגיב עליהם אחרת. כי הטראומה היא בעצם התהליך הפנימי שקורה אצלי בפנים כתוצאה מדבר שאני עוברת. ואז הירידה הזאת לעולם הזה, אין מה לעשות, יגידו את זה כולם, שתהליך הלידה והניתוק, ובצורה תורנית אם מדברים על הניתוק מהאינסוף, וירידה של נשמה לעולם של פירוד, כן? שהעולם נסתר, לא רואים בעצם בדיוק מה קורה. לא נורא, אנחנו נתעסק עם העניין של האור הזה. לא נורא, נשאיר את זה ככה, כן, עדיף היה להדליק את האור הזה. זהו, כן, יותר טוב. נשאיר את זה ככה, בסדר? ריכוז. התקדמנו במעשייה הזאת וסיפרנו ש... האבא, שרבי נחמן מספר לנו שהאבא, המלך, מאוד מצטער על זה שבעצם הנשמה שלנו נעלמה בעולם הזה, כן? והסיפור עכשיו הוא סיפור מסע שלם של השני למלכות, שהשני למלכות זה בעצם במעשייה הזה הצדיק או כל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו מחפשות בעצם את האבדה שלנו. מה האבדה שלנו? בת המלך שלחה לאיבוד. מה זו בת המלך? בת המלך זה החלק הנשמתי, האותנטי שלי, שהלך לאיבוד. ודיברנו על זה ארוכות, על תורה קופי חטא, שרבי נחמן מספר שכל אדם שיורד לעולם, במי אימו לומד את כל התורה שקשורה לשליחות שלו לעולם, הוא יוצא לאוויר העולם, מלאך סותר על פיו, שזה הקווץ' הזה פה, מלאך סותר על פיו ומשכיח ממנו את התורה, ואנחנו נכנסים בעצם לעולם של להיעלם, לא זוכרים מי אנחנו, מאיפה באנו, מה התכלית שלנו, מה המטרה שלנו בחיים. ורבי נחמן פה עכשיו מתחיל לספר מסע שלם שכל אחד ואחד מאיתנו עובר בעולם, שזה מסע של להכיר את החלק האותנטי הפנימי שלי, את החלק הנשמתי שלי, את אותה בת מלך שלחה לאיבוד, והתחלנו את המסע הזה, וסיפרנו פה שהשני למלכות הלך לחפש את בת המלך, כן? והוא ראה, בחמת שראה שהמלך מצטער, וביקש שיתנו לו משרת בסוס ומאות על הוצאות, והלך לבקשה, והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד, עד שמצאה, ודיברנו על זה ארוכות, שרבי נחמן כבר בתחילת הסיפור שלו, עושה לנו ספוילר, וכבר בתחילת הסיפור מספר לנו, שאל תדאגו, אתם תמצאו את בת המלך. אבל אם הוא מספר לנו את זה כבר בתחילת הסיפור, אז למה אנחנו צריכות עכשיו ללמוד, להקשיב לכל הסיפור ולשמוע עצות ממנו? כי אצל רבי נחמן הוא תמיד מסביר את זה, הדרך היא העיקר, לא התוצאה. העמל שלי בדרך, מה שאני עוברת בדרך, הדרך, לכן הוא אומר גם בתחילת המסיעה, בדרך סיפרתי מעשה, כי אדם צריך להבין, אנחנו צריכים להבין שאנחנו תמיד בדרך. אנחנו תמיד בדרך, אנחנו תמיד בהתקדמות. אנחנו תמיד במטרה להגיע לאיזשהו יעד. אצל רבי נחמן המטרה זה לא יעדים, מטרות, הצלחתי, קניתי, לקחתי, הבאתי, לא. מה אתה עובר בדרך? וזה מה שאדם גם צריך להבין, שהמסע חיים שלנו, ואנחנו כבר חלקנו עברנו מספיק חיים, כדי לבוא ולהבין שהעיקר זה לא התוצאות. זה עיקר זה הדרך לשם, כן? וכשאני אומרת, העיקר זה לא התוצאות, זה גם בגלל שרבי נחמן מראה לנו יפה מאוד פה, שגם הכישלונות שלנו, או ההצלחות שלנו, זה לא משנה אם הצלחתי או נכשלתי. מה משנה? זה הדרך לאותו דבר. מה קרה איתי בדרך? והשני למלכות, שזה בעצם האישיות שלי, שמחפשת את הפנימיות שלה, הלכה אנה ואנה, ואנה במדבריות, בשדות וביערות, והיה מבקשה זמן רב מאוד, והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב את עצמו, ואני מדלגת ומדלגת, כל הדברים האלה כבר דיברנו עליהם, והסברנו שרבי נחמן מבקש מאיתנו להבין שמסע של כל אחד לעצמו, זה לא מסע בכביש הראשי, זה שביל מן הצד. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו מסע פרטי שלו, שהוא צריך למצוא את השביל שלו. זה לא שעכשיו יכול כל אדם לבוא ולהגיד, תעשו א', ב', ג', והנה את מגלה את החלק שלך, את מגלה את החלק הפנימי, האותנטי הזה, הנשמתי, את מתחברת לחלק האלוקי בתוכך. לא, כל אחד זה מסע מיוחד משלו. ואז סיפרנו שהשני למלכות הגיע לארמון, נכון? הוא הגיע לארמון וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והמלך ציווה להביא את המלכה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה ומשוררים, ואז הביאו את המלכה והעמידו לה כיסא, והיא הייתה הבת של המלך. מספר לנו פה רבי נחמן, כן, מבחינת הסיפור, סיפור הכיסוי, הגענו לארמון, כן, העולם הזה נראה מקסים, הארמון הזה, העולם הזה, מלא במעדנים, מלא בכל טוב, בהנאות, בשירים, במלא אקשן, ובת המלך מגיעה לארמון הזה, והיא מכירה אותו, את השני למלכות שמחפש אותה, והוא מכיר אותה, ובא רבי נחמן ומספר לנו שהשני למלכות, שזה כאילו החלק החיצוני, האישי, אני קצת מרגישה פה פער, יש פה בנות שכבר מבינות את השפה של המעשייה, ויש פה בנות שהגיעו פעם ראשונה, אז אני ככה מנסה לגשר על הפער, אבל מספר פה רבי נחמן שיש פה תהליך, שבו למרות שכתוצאה מהטראומה הזאת של המעבר בין העולמות והניתוק הזה, או דיברנו על זה ארוכות גם בשיעור שלם, שדיברנו על טראומות ילדות ודברים שאנחנו עוברים בילדות, שגורמים לנו להיסגר ולהיות באיזשהו מקום מנותקים מהפנימיות הזאת, הרי שאנחנו נולדים ילדים, אנחנו מאוד זורמים ושמחים וחיים באיזשהו מקום טוב. וקורה תמיד משהו בדרך, ודיברנו על זה שזה יכול לקרות במשפחה, בלידה, בצבא, בגן או במהלך החיים, שיש איזשהו מקום שקצת מנתק אותי מהפנימיות שלי. אני הופכת להיות השני למלכות. אני הופכת להיות בעצם איזושהי אישיות הישרדותית, תדמיתית, שחיה בעולם הזה, איך אני שורדת הכי טוב. למדנו לסגור את החלקים האלה בתוכנו. זה בעצם הניתוק הזה שקורה. אז סיפרנו שבתוך הארמון הזה, השני למלכות פוגש את בת המלך. זאת אומרת שיש רגעים שבהם אני, עם כל האישיות החיצונית שלי, פוגשת את החלקים הפנימיים שלי, האותנטיים שלי, את הנשמה שלי, ויש היכרות. כשאני פוגשת את בת המלך, אני מזהה אותה. כשאני נוגעת במשהו פנימי אצלי, משהו ברגעים האלה שבהם אני רואה את בת המלך, אני נוגעת בחלק האלוקי הזה שלי, בנשמה שלי, אני מרגישה את זה, אני מכירה אותה. והיא מכירה אותי. זאת אומרת, יש היכרות, אבל יש מסע שלם של איך אנחנו באמת יוצרים את האחדות הזאת, את המפגש. איך אני חוזרת להתאחד עם החלק האלוקי הזה שלי, שבתוכי, שגם מחבר אותי הלאה גם אליו. והגענו לחלק הזה שהשני למלכות ובת המלך נפגשים לראשונה בארמון הזה, והיא, בת המלך, אומרת לו, כאן המקום הזה הוא לא טוב, הארמון הזה שאני נמצאת בו, העולם הזה שאני נמצאת בו, כן? זה הלא טוב. שאנחנו יכולים לפרש את הלא טוב בהמון המון מובנים, אנחנו הדגשנו את העניין הזה שפעם ראשונה בתורה המילה לא טוב הופיע בלא טוב להיות האדם לבדו, אז אנחנו מבינים שבעצם המהות של המילה לא טוב זה בעצם מקום של בדידות, של רקנות, של חידלון, של שיעמום, שהסברנו ותיארנו שבעצם רוב האנושות היום, על אף כל המצב המתקדם שלנו, שאנחנו טסים לירח ושולטים במזג האוויר ונמצאים במקומות מאוד מפותחים מבחינת ההתקדמות של האנושות ושל שליטת האדם בעולם, אבל ככל שאנחנו מתקדמים יותר בחוץ, כך יותר ויותר האנושות סובלת מבעיה של בדידות ודיכאונות וחרדות, ודיברנו על זה שההתמכרות הכי גדולה היום זה התמכרות לכדורים במרשם. אנשים איבדו את החיות, איבדו את השמחה, משהו שם הלך לאיבוד. לכן שאנחנו מדברים פה במעשייה על מעשה מעבדת בת מלך, אני אוהבת להגיד את זה, אנחנו מלמדים את זה הרבה בצדים, אבל אני אוהבת להגיד את זה, שמה שהלך לי לאיבוד זה כתר השמחה. כשאני אמצא את בת המלך שלי, אני אמצא שם את כתר השמחה, שזו השמחה האותנטית, הפנימית, שלא תלויה בדבר. ובתוך כל התהליך הזה, הוא שאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך, כן? השני למלכות, או אני שואלת את עצמי, איך אני יכולה באמת להוציא את בת המלך הזאת לגילוי, להוציא את הפוטנציאל האלוקי הזה שתמון בתוכי, את הנשמה שלי, איך אני יכולה להוציא אותה לגילוי, איך אני יכולה להתחיל לפעול מהמקום האמיתי הזה, הנשמתי, ולא ממקום של חיצוניות ואגו והישרדות ומה אומרים עליי, ואיך אני צריכה לראות ומה אני צריכה להגיד, איך אני יכולה לצאת לאור, מה שנקרא, ממקום פנימי, אמיתי, איך אני יכולה להיות אני באמת בתוך העולם הזה, כי שם בעצם תמון, מה שרבי נחמן מנסה לספר לנו, שזאת האבדה שלנו. משהו אצלי הלך לי לאיבוד, כן? יש לי חלק בתוכי שאיבדתי אותו. ששם נמצא בעצם כתר השמחה, ושם נמצא בעצם החיבור לאלוהים. ואז בת המלך, שזה רבי נחמן, בעצם בא ומסביר לנו, שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. בכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה, וביום האחרון מהשנה, תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעת. עשינו את זה בשיעורים קודמים, דיברנו על הגעגוע, אתם זוכרות, דיברנו על הגעגוע הזה, שבעצם רבי נחמן בא ומסביר לנו, שהדרך להוציא את בת המלך לאור, הדרך שלי להכיר את הנשמה שלי, היא בעצם על ידי געגוע וכיסופים והשתוקקות למה? לאלוקות. של להבין שהחיסרון הזה שאני מרגישה בתוכי, כן? הניתוק הזה מבת המלך, מהנשמה, יוצר אצלנו, אצל בני אדם, תחושת חיסרון עמוקה. החיסרון הזה יוצר אצלנו מציאות של רצון למלא את החיסרון הזה. ובא בת המלך, בא רבי נחמן ואומר לנו, לוחש לנו, תקשיבו, אתם לא תוכלו להוציא את עצמכם מהמצב הזה. זאת אומרת, אתם לא יכולים להוציא את בת המלך. מה עליכם מותר לעשות? רק לשבת, להתגעגע, להשתוקק ולחשוף ולרצות להגיע לבת המלך הזאת. וסיפרנו את הסיפור של הלב המעיין משיבת קבצני, ודיברנו על זה איך בעצם הגעגוע לאלוקות הוא איזשהו תדר של חיות שאנחנו צריכים להבין שהשתוקקות אליו זה אף פעם לא מצב שאני מתאחדת איתו, זה רק לאחר 120 שנה, כן? זאת אומרת, אבל התדר הזה של הגעגוע זה תדר ששומר אותנו בחיות מסוימת, ושבוע שעבר גם דיברנו על הנושא של מבקש, איך מבקשים משהו בעולם הזה, דיברנו על תורה א', על הנושא של חן, איך מבקשים בחן כדי שיהיה נחת, דיברנו על החוכמה האלוקית, על השכל האלוקי שנמצא בכל דבר, שכדי שיהיה לי חן בעיני מי שאני מבקשת ממנו משהו, וזה לא רק בעיניו. תורה א' של ליקוטי מאורן, עשינו את זה ארוכות שבוע שעבר, למדנו איך רבי נחמן מלמד אותנו איך מבקשים ממנו. ואיך מבקשים ממנו, זה גם איך מבקשים מכל אדם אחר, כשהוא בעצם בא והסביר לנו שכדי אני אמצא חן בעיני מישהו והוא ירצה למלא לי את החיסרון, אני צריכה לפנות לו מקום בלב שהוא ירגיש את החיסרון שלי, כדי שהוא ירצה למלא לי את החיסרון הזה. דיברנו על זה ארוכות שבוע שעבר, סליחה שאני לא אחזור על שבוע שעבר. כן, מי שרוצה יש את השיעורים באתר. ואנחנו ממשיכים פה, ורבי נחמן מספר לנו שהשני למלכות שזה אני, כן, אני בתוך המסע שלי של לחפש את בת המלך, הלך ועשה, ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה ולא היה ישן. ועמד והלך לשם, והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם, ותכף שאכל את התפוח, נפל וחטפו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד, והיה המשרת מנער אותו, ולא היה נאור כלל. אוקיי? זאת אומרת, בא רבי נחמן מספר לנו, הנה, אנחנו יוצאים למסע חיים, למסע רוחני, רוצים מאוד מאוד להגיע למקומות האלה, להשגות האלוקים, כן? להרגיש את האלוקות, להיות רוחניים, להיות אנשים שמחוברים לחלקים האלוקיים שבתוכם, האותנטיים, אבל בא מספר לנו רבי נחמן ואומר, תקשיבו, אתם תנסו, תשתוקקו, תתגעגעו, שנה שלמה, ברגע האחרון מה יקרה? אתם טיפלו. במה טיפלו? בתאווה. איזה תאווה? תאוות האכילה. עכשיו יש פה, זה ממשיך, כן? אנחנו, אולי אני אקרא קצת ואז אני אחזור אחורה. כן, אדם וחווה, נכון, זה מזכיר לנו את התפוח, אנחנו גם נדבר עוד מעט על הנושא הזה. אבל תשימו לב איך הוא ממשיך. אחר כך הקיץ משנתו ושאל המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה, היינו שהמשרת סיפר לשני למלך את המעשה ואמר לו, אתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות, והיה מצער את עצמו מאוד. אני לא אתקדם עוד קצת, אני רגע אחזור אחורה, ואחר כך אנחנו נתקדם לדבר הזה, אבל בואו ננסה להבין מה רבי נחמן מספר לנו פה. אנחנו באים לעולם הזה, כמו שאמרנו, עם הנפילה הזאת לתוך המקום של הלא טוב. המקום הזה של הלא טוב זה מקום של הרגשת חיסרון מאוד מאוד עמוקה. הרגשת החיסרון העמוקה הזאת, מדברים על זה ומסבירים שזה בעצם התחושה של החוסר נחת הזאת שיש לנו. תמיד אנחנו מרגישים שחסר לנו משהו. בא רבי נחמן ואומר, עכשיו מה מבקשת ממני בת המלך? בת המלך באה ואומרת לי, מה שאני מבקשת ממך כדי שתמצא את החלק הנשמתי שלך, זה שתשב במקום הזה של החיסרון ותסכים להיות נוכח ומרגיש את החיסרון הזה. עכשיו מה בא רבי נחמן ומספר לנו? אני מסכימה לשבת ולהרגיש את החיסרון הזה, את הגעגוע, חסר לי, חסר לי, חסר לי. והבת המלך באה ואומרת לי, תתרכזי רק בזה, כן? תתרכז בעניין הזה. תשב ותתגעגע, תרגיש את החיסרון, תתגעגע, תרגיש את זה, ומה קורה לנו בסוף? הרי מה רבי נחמן בא ומתאר לנו פה מציאות בעצם? אנחנו כבני אדם, תבקשו מאיתנו עכשיו לשבת ולהרגיש את הכאב שלנו, את מה שחסר לנו, את מה שאנחנו מתגעגעים אליו, את מה שאין לנו, את מה שאנחנו לא מצליחים להשיג. נשב ככה דקה, שתי דקות, 10 דקות, שעה, שעתיים, כמה זמן אנחנו מסוגלים לשהות בתוך כאב, בתוך געגוע, בתוך חיסרון, בתוך חוסר אונים? כי מה בעצם בא רבי נחמן ומסביר לנו? ירדתם לעולם הזה, אתם עכשיו מסתובבים עם חיסרון, אבל את החיסרון הזה אתם אפילו לא יכולים בכוחכם לעשות משהו כדי להשלים אותו. כל מה שמבקשים ממכם זה לשהות עכשיו ולהכיר בזה שאני בחיסרון, שאין לי, שהלך לי משהו לאיבוד, ושאני חסר, וכל מה שאני צריכה לשבת זה להסכים שם עכשיו ולהיות בחוסר אונים, ולחכות, לא יודעים למה, בסוף מצאה. אבל כמה זמן אני יכולה לחכות? כמה זמן אני יכולה להיות בתוך התהליך הזה של אין לי ואין לי ואין לי, ולשעות בתוך החיסרון? בא רבי נחמן ופותח לנו פתח של הבנה, שכל הנושא של עולם ההתמכרויות. חסר לי, חסר לי, רע לי, לא טוב לי, אין לי נחת. איך אמרנו, איפה בת המלך שתחבר אותי לכתר השמחה? איפה אביה שמצטער כי הלכה לאיבוד, והחלק הזה בתוכי, אז אני גם לא מתחברת לאלוהים, אין לי נחת, אין לי שלווה, אין לי תחושת מלאות, אין לי תחושה שאני בוודאות נמצאת פה בעולם הזה, אני מסובבת בעולם הזה בחוסר ודאות, עם תחושת חיסרון עמוקה, ואומרים לי, העבודה הרוחנית שלך זה תשבי ותתגעגעי, ותסכימי לשבת עכשיו, ולהגיד אני חסרה, ואני חסרה טונים, אני לא יכולה לבד לקחת את בת המלך, לגלות את בת המלך, הרי אנחנו כבני אנוש, המילה שהכי מפחידה אותנו זה חוסר אונים. כל המהות שלנו זה האנה המלוך, זה אנחנו רוצים להיות אלוהים, אנחנו רוצים לפתור את הבעיות של העולם, הרי תמיד שקורה לנו משהו בבית, אנחנו, איך דיברנו שבוע שבר על השתלטניות האנונימיות, כן? אנחנו אומרות, לא, אנחנו לא, אני לא שתלטנית, אני דואגת לך, כן? אבל האינרציה הפנימית שלנו תמיד מובילה אותנו למקום שאנחנו כבני אנוש רוצים ודאות, רוצים לשלוט ורוצים לעשות מעשים כדי לשבת עכשיו ולהסכים ולהכיר בכך שאני חסרה ושאני גם חסרה תונים ואני רק צריכה לשבת ולהתגעגע ולחכות שמישהו יציל אותי, שיבוא איזשהו כוח שימלא לי את החיסרון. מה אנחנו עושים? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שכוחותו וגבורתו מלא עולם. מה אנחנו עושים, כן, בדרך כלל? אני בחיסרון, רע לי, לא טוב לי, אין לי, ברוכה הבאה מצרות הברית. מה אנחנו עושים בדרך כלל? תשימו לב איך רבי נחמן בא ואומר לנו את זה. והיה מתהווה לתפוח, כן? אוי, תפוח, הסחת דעת, לא בא לי להרגיש עכשיו חסר, משתוקק, מתגעגע, כמה אני יכול להיות על התדר הזה של, של, של חוסר, שאני לא מושלם. מה אנחנו דואגים לעשות, בני האדם כולנו? הסחות דעת, כן? מה זה הסחת דעת? אכילה למשל, כן? אכילה למשל, ואומר פה רבי נחמן, ותכף שאכל את התפוח, נפל וחטפו שינה והיה ישן זמן מרובה מאוד. זאת אומרת, צריך להבין שזה רבי נחמן שינה, זה לא שבאמת עכשיו הוא נרדם עכשיו לכמה שנים, כן, זה שהדעת שלו נפלו לבחינת שינה. שימו לב בתורה סמך בליקוטי מוהר"ן, שזה התורות של רבי נחמן, הוא אומר, יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה ובתפילה, אף על פי כן לכל עבודתם אין להשם יתברך נחת מהם, כי נשאר כל עבודתם למטה. ואין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה, כי עיקר החיות הוא השכל, כמו שכתוב, החוכמה תחיה את בעליה. וכשעבודה היא עם שכל, מסימין בחיות שתוכל להתעלות, אבל כשנופל לבחינת מוכין דקטנות, בחינת שינה, אין יכול להתעלות למעלה. בא רבי נחמן ואומר, נותן לנו עכשיו כמה דוגמאות למה זה אנשים ישנים. מה זה אנשים ישנים, אומר רבי נחמן? שאין להם חוכמה. איזה חוכמה? דיברנו על זה בתורה א', שכל אלוקי. דיברנו ארוכות בתורה א' ולמדנו, שרבי נחמן בא ואומר, אם אתה חי בעולם הזה, ואתה לא מחפש את אלוהים בכל דבר, אתה לא מבין, כדע, כאיש ישראלי, צריך למצוא את השכל, השכל האלוקי בכל דבר ודבר. בא רבי נחמן ואומר, בחינה אחת של אנשים ישנים, תבינו, הוא מדבר פה על אנשים שלומדים תורה ועוסקים בעבודת השם, אבל אם אני גם עושה מצוות ולומדת תורה ועוסקת בעבודת השם, אבל אני לא מרגישה את נוכחות השם בעולם, אני לא בתדר שאני מנכיחה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר שקורה לי, או יותר נכון, אני לא רואה השגחה פרטית, אני לא מבינה בכל דבר ודבר מה הוא מצפה ממני, מה קורה, למה, אם אני לא מחיה את החוכמה האלוקית בחיים שלי, אז הוא אומר לי, אז את סוג של ישנה. את סוג של בן אדם, שאפילו הוא לומד את תורה, מניחה תפילין, לא מניחה, מניח תפילין, כן, עושה מצוות, אבל יחד עם כל הדבר הזה, אם אני לא חיה את האלוקות, אז אני כאילו כמו תיאור כזה של אדם מניח תפילין, מתהלך מת בעולם. מת. אם אני לומד תורה ועושה מצוות, אבל אני לא חי את העניין הזה של למה אני לומד תורה, הרי אני לומד תורה כי התורה היא דרך של התחברות אליך. אם אני לא מתחברת אליך, אם אני לא מחפשת אותך בחיים שלי, אז אין לי את האקשן הזה. כאילו, אז אני חיה חיים של סתם. סכמתי בבוקר, הלכתי, עבדתי, חזרתי. הוא אמר לי, אמרה לי, קניתי, באתי, התפללתי, הנחתי, עשיתי הפרשת חלה, הכנתי חלות, הכנתי שבת, בלה, בלה, בלה. אומר רבי נחמן, העבודה שלך נשארת למטה. רבי נחמן זה אש. האש שלי תוקע דעת ביאת משיח. הוא רוצה אותנו בוערים לעבודת השם. איך הוא אומר לחסידים שלו? כחיות הנועמות בלילה. אהו! בגעגועים. דרך אגב, בכל הסיפור המעשיות שלו, הגעגועים, שהוא מדבר על הגעגוע, הלב והמעיין, הוא מדבר במעשיות אחרות, על ציפורים שמייללות, על קולות, על... הוא מחפש שההשתוקקות שלנו לאלוהים לא תהיה כזה, טוב, הנה התפללתי, טוב, הנה עשיתי. הוא מחפש אש, הוא מחפש שנבער באהבה, שתהיה לנו מערכת יחסים איתו, שזה, לא יהיה, שזה יהיה ידיד נפש, אב הרחמן, ידיד נפש. מה זה ידיד נפש? כל הדברים שהוא מדבר עליהם, על התבודדות, על חיות, על... הוא רוצה שנראה אלוקות בכל דבר, שנתפעל, שנחיה. הוא רוצה אותנו קופצים ברחובות, כן? בשמחה עם עבודת השם. ואז הוא מסביר פה עוד מובן של, של חוסר, של אנשים של שינה. אמרנו, יש אנשים שהם אפילו שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה ובתפילה, אף על פי כן, העבודה שלהם נשארת למטה. אין פה חיות, כן? ויש, הוא ממשיך ואומר, שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים. כן? זה למשל פה שהוא אמר, והיה מתאווה לתפוח. מה רע בלאכול תפוח? אז אנחנו נכנסים פה עכשיו לכל הסיפור של גן עדן. אבל כשהוא מדבר על לאכול תפוח, אז הוא מדבר פה גם על נפילה של מקום של, של תאוות אכילה. כן? אין פה... ועוד שנייה אנחנו נרחיב על זה. והוא אומר, ויש גם אנשים שהם קשרים ויפים, רק שנפילתם הוא על ידי אכילה. הנה הוא אומר את זה פה. כי לפעמים כשאוכל האדם מאכל שלא נתברר עדיין למאכל אדם, על ידי זה נופל מוחו לבחינת שינה. והוא ממשיך פה על הנושא של אכילה שהיא לא בקדושה, ואז הוא מאבד את החוכמה, שאין אפשרות בעצם לקבל חוכמה אם אוכלים מאכלות שהם לא מבוררים. כשאין המאכל מבורר ואין אוכל אותו בקדושה, אז היא מביא רוע אל הלב. ועל ידי הרוע הלב מתקלקל הפנים, כן? הוא מדבר פה על, על מציאות של אכילת מאכלות לא כשרים, או לא מבוררים, או לא מאוסרים. באמת מסבירים את זה, למשל שחיטה כשרה וכדומה, לא סתם. זוכרת שהסתובבתי באודו, אז אני הגעתי לאודו צמחונית, כן? אבל כשחזרתי בתשובה הייתי צמחונית. והסבירו ואמרו לי את זה באיזשהו מקום, שכשאדם אוכל באמת, למשל, בעוד, למה הם צמחונים, למה הם לא אוכלים בשר בהמה? כי הם זיהו את העובדה שבהמה שלא עוברת שחיטה כשרה, הנפש הבהמית נשארת בתוך הבשר שאת אוכלת, ואז בעצם תכונות הבהמה בעצם מתגלות באדם, אז הם מורידים אותו מבחינה רוחנית. זאת אומרת, זה היה מעניין לראות שבעודו הם מתנזרים מיין, מנשים ומבשר. שזה שלושה דברים שביהדות יש בירור מדויק איך אוכלים בשר, איך מקיימים יחסי אישות עם אישה, ואיך שותים יין. זאת אומרת, שלושת הדברים האלה, הם הרגישו שמבחינה רוחנית זה מפיל אותם, אז הם התנזרו מהם. ביהדות אנחנו לא מתנזרים מדברים, אנחנו חיים בתוך העולם, אבל עם הלכות מדויקות של איך מבררים את זה, כדי לאכול את זה, וכדי להיות באמת בזוגיות, ולעשות את זה בצורה מבוררת. וזה מעניין לראות את זה, שהם שם הרגישו את הדבר הזה. ואז הוא ממשיך ואומר פה, שאז הוא נופל, כשהמאכל אינו מבורר, על ידו נתקלקל הלב, ועל ידי זה עובד הפנים, ונופל לבחינת שינה, וצריך לעוררו משנתו. ואי אפשר לעוררו, כאין כשמתעורר מעצמו, כי צריך התערות הדלטטה, כן? רק כשמתעורר מעצמו. שמתם לב, שהמשרת פה, דיברנו על זה שהיה משרת מנער אותו, ולא היה נאור כלל, ואחר כך הקיץ משנתו. מה זה הקיץ משנתו? רבי נחמן גם מספר לנו פה עניין רוחני מאוד עמוק, שכל ההתעוררות שלנו, מסע שאדם עובר לרוחניות והתעוררות, לא יכול להיות מסע, אין דבר כזה יחזירו אותי בתשובה. אין דבר כזה יחזירו אותי בתשובה. תדעו לכם, תמיד היו שואלים, מי יחזיר אותך בתשובה? זה התעוררות פנימית, שאני קוראת לזה שזה אלוהים מחליט שהגיע הזמן שלך להתעורר. בא והוא מאיר אותך. הנה, המשרת מזיז אותו, מנסה להעיר אותו, אי אפשר להעיר בן אדם. כשבן אדם לא רואה, הוא לא רואה. הוא לא... כשהוא לא מתעורר, הוא לא מתעורר. בכלל החיים, כן? אי אפשר לעזור לאדם שלא רוצה לעזור לעצמו. אני רוצה להקריא לכם פה משהו מאוד יפה מהרב שגר על נושא של אכילה, כן? כדי להבין בצורה עמוקה יותר את הבעיה שבאכילה, נחזור לחטא אדם הראשון. כן, כולנו עם האכילת התפוח, הבנו את הסוגיה של האכילה, שבו נפגמה בין השאר האכילה. המקובלים, מסביר פה הרב שגר, תיארו את החטא כפגם המלכות, וניתן להסביר זאת כהתגברות הצד התוקפני של האדם, הצד של הרצון לכבוש. חסידים הסבירו את חטא עץ הדת בכך שהאדם מסרב להתבטל לאלוקים. בכך הוא שונה מכל שאר הנבראים, בעלי החיים והמלאכים, שכל אחד מהם פועל כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. אצל האדם, לעומת זאת, ישנה תנועה של אנה אמלוך, קיומו של אגו. הניתוק מן הקדוש ברוך הוא יוצר תודעה של חיסרון, ובמקביל רצון להשלים אותו באמצעות ניחוס דברים חיצוניים. ניחוס, כן, מלשון נכסים, הופך את האדם, את מלכות האדם לתוקפנית. מתלבטת עד כמה להמשיך. וכך גם פגם האכילה. ראשית, תחושת החיסרון שאותה אנחנו מנסים לשווא למלא באמצעות ניחוס דברים חומריים לתוכנו. שנית, הרצון להשתלט על האוכל ולהטמיע אותו בתוכנו. כן? גם זה חלק מהתוקפנות והיצריות שבנו. הוא ממשיך פה, אבל אני אעצור פה כי אני רוצה להסביר את העניין הזה. יש אצלנו תחושת חיסרון. הסברנו אותה שתחושת החיסרון הזאת נובעת מעצם ירידת האדם לעולם הזה בניתוק שלו מאלוהים. הסברנו גם שטראומות למיניהם במהלך החיים שלנו יוצרות לנו גם בפנים ניתוק מהחלק הפנימי הזה שלנו, איזושהי אישיות הישרדותית, ואנחנו מסתובבים בעולם עם איזה בור שחור כזה של חיסרון. מה בני אדם מנסים לעשות? למלא את החיסרון הזה, כן? אני רוצה, אדם מחפש תמיד, תבינו, זה חוק רוחני. אני לא בא לי שיכאב לי, ואני לא רוצה לסבול, אני רק רוצה שיהיה לי מה? הנאה ועונג, כן? עכשיו, אנחנו מחפשים עונג, מחפשים למלא את העונג הזה בתוכנו. וכמה שנקרא, כחוכמתנו הרבה, יש הרבה אופציות למלא את העונג הזה. מסביר פה רבי נחמן בצורה מאוד מאוד מדויקת ויפה, מה קורה כשאדם מנסה למלא את העונג הזה מחומרים חיצוניים, ומה קורה לו בפנים כתוצאה מהדבר הזה. אני עושה פה איזשהו פאוז, ואני רוצה להסביר משהו, כי יצא השבוע התפיסו את הספר של בעלי, רוני, איילון, אייקה, ריפוי מבוסס חוויה ו-12 צעדים. זה הספר השני בסדרה. אנחנו מעבירים הכשרות על התמכרויות, מערכות יחסים הרסניות, הרס עצמי, אוכל, חומרים משנה תודעה וכדומה. מעבירים את זה כבר משהו כמו 6-7 שנים. והדבר המדהים לגלות, זה שגם שיטת הצעדים שהיא בעצם המובילה ביותר בעולם כולו בתחום של התמכרויות, זה ההבנה הזאת שבעצם הרופא היחידי שיכול לרפא את ההתמכרות שלי, שמה זה התמכרות? זה כל התנהגות שאני לא מצליחה להפסיק אותה, למרות שאני יודעת שבסופה יגרם לי או לא סבבים אותי סבל, כן? ולמשל פה במקרה שאנחנו מדברים פה על אכילה, כמה מאיתנו יודעות, כן, שאני ניגשת לאיזה עוגת גבינה, מתחילה ליישר אותה, ואני לא מפסיקה ולא מצליחה להתגבר על ההתנהגות הזאת, על אף שאני יודעת שבסופה יגרם לי סבל ולבעלי, כתוצאה מרכישות חוזרות בזרה וכדומה, כי שום כפתור לא נסגר עליי. דרך אגב, ראיתם את הידיעה הזאת על הבנות בפולין, בקרקוב, שקראו להם להנהלה שם בזרה, כי הם קנו בכמויות מטורפות. הרבנית שלחה לי את זה, כותבת לי, אנחנו הבאות בתור להנהלה. אנחנו תצאות לקרקוב עוד שבועיים, אנחנו מוצאים פה נסיעה. משהו מטורף, אהבתי, כי מאוד זול שם, יחסית לזרה. עכשיו, צריך להבין לקרקוב, לרבי אלימלך מליז'נסק, ואנחנו עושים מסע בפולין. צריך להבין שהתחושת החיסרון הזאת שהאנושות מסתובבת איתה, זה לא התחיל היום. זה קדמת דנה, כן? יש פה מעשייה למשל, יש פה מעשייה של רבי נחמן מברסלב, שהוא מדבר על מעשה מבעל תפילה. הוא מדבר פה על מעשה מבעל תפילה, וחלק מהמעשייה שלו, מעשה מבעל תפילה, הוא מספר שהיה איזה כאוס בעולם, היה בלגן, המלך נמלט, היה איזשהו טלטלה עולמית, והאנושות התפזרה ואנשים חיפשו מלך. ואז בצורה מופלאה, הוא מדבר פה 250 שנה אחורה, כן? הוא מתחיל לתאר פה איך נוצרו כתות כתות של אנשים, שכל אחד, כל כת כזאת, החליטה מי בעיניה הוא המלך. הוא מתאר פה משהו כמו 10 כתות, כשכל כת וכת אז אם אני מסתכלת על עץ ההתמכרות, כן, למשל במקום הזה יש עץ התמכרות של חומרים, של רגשות הרסניים, של התנהגויות הרסניות, של מערכות יחסים, של מסכים, של קניות, של אכילה רגשית וכו' וכו' וכו', אתה בא ומגלה ש-250 שנה אחורה אנחנו לא המצאנו שום דבר, כל ההתמכרויות האנושיות האלה קיימות, והוא מתאר פה קטות קטות של אנשים, שכל קט כזאת מייצגת איזשהו סוג של התמכרות. יש פה קט שהמלך שלהם, הם לקחו את המלך שהוא יהיה הכי שיקור, אלכוהוליסט, כן? זאת אומרת, כל הקטות מחפשים איזשהו אלוהים אחרים, לא אותו, שזה בעצם בא ומלמד אותנו את ההבנה הזאת, שרבי נחמן צועק לנו את זה מכל הספרות שלו פה, כן? תבינו, החיסרון הזה שאתם מרגישים, הבת מלך הזאת שאתם לא מוצאים אותה, הגעגוע הזה שאתם מרגישים שאתם מתגעגעים למשהו ולא מבינים למה, הריקנות הזאת שלא מתמלאת, השיעמום, החידלון, הבדידות, יש לו רק פתרון אחד, למלא אותו בעונג רוחני. למלא אותו בשם. והטעות האנושית, אני פשוט מסגעת על השעון כי התחלנו באיחור של רבע שעה, הטעות האנושית שהיא מקדמת דנה, אנשים רצים בעולם ומחפשים למלא את זה בחומר. או חומרים משנה תודעה, או אכילה, או מערכות יחסים הרסניות, או רגשות הרסניים. תבינו, החידלון, הריקנות, השיעמום, המון פעמים יש אנשים שיש להם תחנת סמים פנימית בתוך הגוף שלהם. מה זאת אומרת? מכירים את האנשים האלה שכדי להרגיש חיים הם חייבים לריב, הם חייבים לדאוג, הם חייבים להיות בחרדה, או אפילו לפעמים חייבים להיות בדיכאון? תבינו, לפעמים הרגשות שלנו זה תחנת סמים פנימית בתוך הגוף שאנחנו מתמכרים לרגשות האלה. רגשות של חרדה, רגשות של דיכאון, רגשות של קורבנות, רחמים עצמיים. ממש, אנשים יכולים עכשיו למלא כביכול את כל החיים שלהם בתוך הדבר הזה. אני רוצה להמשיך קצת במעשייה, ואז לקרוא לכם קטע מה... זה של רוני, ואז אני אתן לך, בסדר?
זה כן, ממש...
אוקיי, כן. אז אני אגיד את זה אחרת, אני תמיד אוהבת להגיד את זה, כעס, את מדברת על חרון אף שזה כעס, כעס תמיד יושב על כאב. כשנשבר לי משהו וכואב לי משהו, התולדה של זה זה כעס. כי אני, מאוד קשה לנו כבני אנוש להרגיש את השברון, להרגיש את החיסרון, להרגיש את החוסר אונים. אנחנו תמיד מתרגמים את זה לאיזושהי פעולה שכביכול לקחת חזרה את האנה עם לוח הזה. אני לוקחת המושכות בחזרה. אחד מהבעיות הגדולות שלנו באנושות, זה חוסר יכולת שלנו להיות בלי שליטה. תכלס, אין לנו שליטה על כלום. אנחנו לא יודעים עוד רגע מה יקרה. אנחנו חיים בחוסר ודאות הכי גדולה שיש. אבל לכן אנשים כל הזמן נמצאים בניסיון לגנוב לו את הכתר. להיות בשליטה. אז המון פעמים שאני בחוסר אונים, אני בשבר, אני בכישלון, התגובה שלי היא בעצם ללכת ולהשתלט יותר. או לכעוס, כעס גם איזה סוג של הדמיה, שהנה עכשיו אני כאילו שולטת בסיטואציה. אני כועסת, יש לי כאילו מה לעשות. לא, אומר רבי נחמן, תשבי ותתגעגעי, תשבי ותהי פשוט בחוסר אונים. חוסר אונים ביהדות זה לא ממקום של את אפס. האפסיות שלי והשפלות שלי זה כלפיו. אני בחוסר אונים כי אתה בעל האונים. און זה כוח. אתה בעל הכוחות, ואני אין לי כוחות. יש סיטואציות בחיים שאני חייבת ללמוד להרפות שם, כן? להיות בחוסר אונים. אחר כך הקיץ משנתו ושאל המשרת, איכן אני בעולם? איזו שאלה מקסימה. בא רבי נחמן ואומר, בסדר, אתם אנושיים, נפלתם בתאוות, נרדמתם, אכלתם תפוח, מה לעשות, אתם לא וונדר וומן, כן? נופלים פה, נופלים שם, הכל בסדר, אתם אנושיים. מה אני מצפה ממכם אבל? נפלת, אומרים בברסלב, נפלת, קמת. קמת, התעוררת, תהיה עם מספיק אומץ וכנות לשאול את השאלה הנכונה. לשאול את השאלות הנכונות. איכן אני בעולם? מה זה איכן אני בעולם? זה איפה אני? מי אני? מי נגד מי? מה רוצים ממני? מה אני עושה פה, כן? ואם אני שואלת את השאלה הזאת בכנות, המשרת סיפר לשני למלך המעשה ואמר לו שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. אני לא יכולתי שלא לראות את המילה הזאת, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. מה זה מתפרנס מהפירות? אתה אכלת, אתה נמצא שם באיזושהי התמכרות של אכילה, או כל דבר שהוא, נפלת איפה שנפלת. מה זה התמכרות? זה גם, זה משהו, מה זה אדם מכור? אדם מכור זה אדם שמכרו אותו. אני כבר לא אדון לעצמי בחירות משלי, אני מכור לאיזושהי התנהגות מסוימת, חומר מסוים, התנהלות מסוימת, כן? אני מכור, מכרו אותי, אני עבד, אין לי בחירה חופשית. ואומר לו המשרת, ואני הייתי מתפרנס מהפירות שלך. מה זה מתפרנס מהפירות שלך? אתם יודעים הרי מה זה התמכרות. בואו ננסה קצת לקריא משהו מרוני שמאוד יפה. דקה, הנה זה פה. יש לו פרק שנקרא הכימיה של העושר, איך המערכת עובדת. הרי אנחנו מדברים כל הזמן על זה שהשני למלכות הולך לחפש את בת המלך. למה? דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. כי המלך מצטער מאוד, והחיסרון של המלך מתבטא בחיסרון שלי. זאת אומרת, זה כמו עולמות מקבילים. המלך מספר לי את הצער שלו, השכינה מספרת לי את הצער שלה. אני מרגישה חסרה וסובלת. אני לא מאושרת, אין לי את כתר השמחה. אני מחפשת את בת המלך כדי למצוא את כתר השמחה מחדש. ותשימו לב משהו, איך המערכת עובדת, כן? תראו מרוני כותב. הוא מדבר פה על נושא של התמכרות. כדי שנבין את המהלך הזה של מה זה הייתי מתפרנס מהפירות. אתה ישן, אתה מכור, אתה לא ער, אין לך דעת, אתה מכור, אתה בהתמכרות מסוימת, קניות, כן, בואו לא, זה, כל פעם שרע לי, מה אנחנו עושות שרע לנו? אנחנו יושבות ומרגישות הכאב ומתגעגעות ומחפשות את המילוי הרוחני? לא, אנחנו בורחות, כן, מפה עד להודעה חדשה. לטלפון, לשיחות, להתעסק בבעיות של אחרים, לרחל על מישהו, לקנות משהו, לאכול משהו, לאכול מישהו, כן? כל מיני כאלה. עכשיו, מסביר פה, בוא תראו את הדינמיקה של המבנה האנושי, הוא מסביר את זה ככה. בתוך המוח שלנו, נתחיל את זה מפה, הוא קורא לזה ככה. יש בנו מערכת, מסביר פה רוני, של הג'יירוסקופ. ג'יירוסקופ זה כמו מצפן כזה. בלב הג'יירוסקופ, נמצאת מערכת הגמול, אוקיי? המנגנון הפשוט כמו שהוא גאוני. עשית משהו טוב להישרדות, קבל פרס. אכלת כשהיית רעב, הנה הרגשה טובה. התחברת לאנשים, עוד הרגשה טובה. למדת? ואז הוא ממשיך ככה. בתוך המוח שלנו יש תאי שידור, מחסניות שמכילות דופמין. אתם מכירות את המילה דופמין? דופמין זה בעצם הורמון העושר, כן? באלף. ויש מחסניות שמכילות דופמין, ויש תאי קליטה, קולטנים שמקבלים את הדופמין, ויש מרווח ביניהם, בין המחסניות שמשחררות דופמין, שזה הורמון העושר, לבין הקולטנים למטה שקולטים ברגע שנקלט, כן? ויש את המרווח הסינפטי, שזה הרווח ביניהם. כל פעם שאנחנו עושים פעולה טובה, משתחררת יחידת דופמין מהמחסנית, הדופמין נקלט בקולטן, ואז אנחנו מרגישים טוב, מסופקים, שמחים. לאחר התגובה, הדופמין נספק חזרה למחסנית, ואז המערכת חוזרת למצב של מוכנות. כך מושג איזון מערכת של המצפן הפנימי שלנו, וזה מעגל מושלם של תגמול שמכוון אותנו לחזור על פעולות טובות. זה, כל זה קורה במוח שלנו. מה גורם לשחרור דופמין טבעי? כשאנחנו רעבים ואוכלים, צמאים ושותים, מתחממים כשקר לנו, כל הצרכים הבסיסיים האלה משחררים דופמין, הורמון העושר. מה עוד עושה אותנו מאושרים? גם הצרכים החברתיים שלנו מתגמלים אותנו. שיחה טובה עם חבר, חיבוק חם, מבט אוהב, הרגשה שאנחנו שייכים לקבוצה, מחמאה כנה, כן? וכו וכו. צרכים של התפתחות והתקדמות משחררים גם הם דופמין. כשאנחנו לומדים ומבינים משהו חדש, כשיוצרים ובונים משהו, כשמצליחים במשימה, כשמגלים. יש גם צרכים רוחניים שמשחררים דופמין, את הורמון העושר. תחושת משמעות בחיים, רגעים של התרוממות רוח, תפילה, מדיטציה שמחברת אותנו למשהו גדול, יופי שנוגע בנשמה, שקיעה, מוזיקה, אומנות. מה זה? עכשיו הוא מספר את הבעיה של ההתמכרויות. באו אנשים חכמים במרכאות ואמרו, רגע, 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 למה לנו לעבוד קשה בשביל דופמין? למה ללכת לעבודה, לבנות קשרים, לטפס על הרים, לראות זריחות? יש דרך קצרה. איך עוקפים את המערכת? כל חומר ממכר עובד קצת אחרת, אבל כולם משיגים את אותה מטרה, הצפת המוח בדופמין. אלכוהול גורם לשחרור מוגבר של דופמין פי 2 ו-3 מהרגיל, מיידי ובלי מאמץ. ניקוטין חוסם את הספיגה החזרה של הדופמין, כך שהדופמין נשאר יותר זמן בסינפסות שם ונותן הרגשה טובה ממושכת יותר. קוקאין גם משחרר וגם חוסם ספיגה פי 10 ו-5 מהרגיל. טיסה מיידית, כן? קריסטל מת זה הצפה מסיבית של עד פי 13 מרגיל, 1,300% יותר דופמין בתוך המערכת. אפילו סוכר, עזבו עכשיו את החומרים הכבדים, כן? בואו נחזור לאנש, מה שנקרא, לפה. אפילו סוכר, שנקרא ההרואין של ממלכת המזון, גורם לשחרור מהיר של דופמין זמין חוקי ולא מזיק. ובזה אני מסיימת, כמו שמספרים על המטיילים באודו. קבוצה אחת מטפסת על הערים, עושה טרקים קשים, קמה בארבע לראות זריחה, מתאמצת פיזית ומקבלת דופמין טבעי. ואילו קבוצה שנייה יושבת בגסט-האוס, מעשנת ג'וינט, ואומרת, למה לטפס? יש לי זריחה פנימית. בלי מאמץ, בלי תנועה, רק דופמין מלאכותי. מי מרוויח בטווח הקצר? קבוצה ב', כן? יושבים שם, איך אומרים? בולים איזה כדור. עולים לעולם היצירה, הצילות, תוך רגע אתה בעולם ההצילות עם איזה כדור אחד. אבל מה המחיר של הכנסת דופמין מלאכותי למערכת והצפת מנגנון הניווט הפנימי שלנו בדופמין מזויף? הוא מסביר את זה פה, אל התהליך ההורסני, שמה שקורה זה שהמערכת אצלנו בתוך הגוף קולטת שיש יותר מדי דופמין. מה המערכת שלנו עושה אם אנחנו רוצים לאזן? מה היא תעשה המערכת? היא תבטל את הקולטנים. היא תבטל את הקולטנים. אתם מבינים מה קורה לנו בתוך המערכת? זאת אומרת שאם אני מציפה באופן מלאכותי הרבה דופמינים, מעשנת, שותה, אוכלת סוכר וכדומה, הגוף שלי מוצף בדופמינים, הקולטנים קולטים שיש יותר מדי דופמין במערכת, הקולטנים מבטלים את עצמם. ואז מה נוצר? מצב שאין לי קולטנים. אז מה אני צריכה פעם הבאה? לעשן יותר, לקחת סוכר יותר, לאכול יותר. לעשות את כל ההתמכרויות שלי שמשחררות דופמין, לעלות מינונים כל הזמן.
כמו ספורט.
כמו ספורט, גם. גם תדעי לכם, כל דבר שיוצא מאיזון, התמכרות זה משהו שיוצא מאיזון, כן? כל דבר, זה אובססיה. מה זה התמכרות? אני מכור, אני אובססיבי, כן? אובססיה גורמת לסבל. עיקר הסבל בהתמכרות זה גם האובססיה הזאת. ואז בא רבי נחמן ומסביר לנו את זה גם פה, בסיטואציה. אתה חסר לך דופמין, לא בא לך להתאמץ עכשיו. אני עכשיו יישב, יעשה התבודדות, יתגעגע, ידבר עם הקדוש ברוך, יעשה תפילה. לא, אני רוצה כאן ועכשיו להרגיש טוב. אז בי, אני משוטטת בזרה, קונה איזה סמלה, תשלח, דופמינים משתוללים. אבל מה קורה לטווח ארוך? המצפן שלנו מתנוון, המערכת שלנו קורסת. אנחנו לאט לאט עם פחות ופחות קולטנים. וכשהוא אומר פה, אתה היית ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות שלך, קיבלתי דופמין, אני כאילו הייתי חי, אתה אכלת, אתה התמכרת, היית מנותק ממנו, לא היה עונג רוחני, לא היה עבודה פנימית, לא היה פה, אבל אני התפרנסתי מהפירות שלך, אני חי, אני אוכל את הדופמינים שנתת לי בצורה מלאכותית. כי צריך להבין פה שרבי נחמן מדבר איתנו פה בשפה שיורדת איתנו לרזולוציות הכי נמוכות של החיים שלנו פה ועכשיו. והלך לשם ומצא אותה, מספר רבי נחמן. הוא התעורר, הוא היה מצער מאוד, שזה דרך אגב גדולה מאוד, מאוד יפה, שרבי נחמן אומר פה, והיה מצער עצמו מאוד. נכון, נפלתי. אומר רבי נחמן, אדם מודה בטעויות של עצמו, מודה בנפילה, אני אוהב את זה. זה חשוב, זה חשוב שנודה, לא נהיה בזה ללה-לנד רוחני. והלך לשם ומצא אותה, את בת המלך. והייתה מצטערת לפניו מאוד, והייתה אומרת לו, כאילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, בשביל יום אחד איבדת אותי. אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע. אבל ובכן, מבקש מאיתנו רבי נחמן, מבקשת מאיתנו בת המלך, תשוב לבחור לך מקום, ותשב גם כן שנה כנל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול. רק שלא תישן ולא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. אמרנו, מה זה השינה? זה הניתוק הזה מהדעת, שאני מתנתק מהדעת האלוקית, ואני נמצא באיזשהו מקום של שינה, גשם. אז אנחנו נסיים את השיעור כי יורד לכם גשם, תיכנסו, אנחנו נמשיך, שבוע הבא אנחנו נמשיך ונראה איך, למרות שרבי נחמן, תיכנסו רק בשקט שאני אסיים את השיעור, אנחנו נראה איך שרבי נחמן מתאר לנו את המציאות שכבר מהדור של עכשיו לא מבקשים מאיתנו, בואו תהיו דור עכשיו שעושה צומות וסיגופים. רבי נחמן דיבר על זה ארוכות, שהוא מבקש מהדור העכשווי, תאכלו, תשתו, תשנו, אין בעיה, אל תהיו בסיגופים, אל תהיו בתעניות. אני רק מבקש ממכם, דקה, אנחנו מסיימות, דקה, בסדר? תיכנסו עוד שנייה, כנסו פנימה שלא תרדבו בגשם, ובדקה תנו לי לסיים. אנחנו נהיה כבר בדור שלא נהיה בתעניות וסיגופים, ושבוע הבא אנחנו נמשיך ונראה מה המשימה של הדור הזה, ואם אנחנו עומדים בה גם, בסדר?